ברשות מורי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו את השיעור הזה אומרים לעילוי נשמת הצדיק המנוח הרב אבא שאול, שלמד כאן לבית המדרש ולימד כאן לבית המדרש ושימש את מור אבא זצ"ל עליו השלום, וזכה ביישוב קדר ובכל המועצה האזורית של גוש עציון לטפל בנושא הכשרות, להרבות קדושה וטהרה בישראל. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את כל יוצאי המצב להמשיך את התורה, את התורה ואת הפצת התורה, את העיסוק בתורה, את היותו תלמיד חכם גם בדורות הבאים. יהי רצון להתקיים בו, ואני זאת בריתי אותה אמר השם, רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי מפיך להם ושמו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר השם מעתה ועד עולם. יש לנו שני שיעורים עד פורים, אי אפשר בשני שיעורים לסיים את כל הלכות פורים ואת כל המגילה, אז אנחנו נחלק את השיעור ברשותכם לשני חלקים. אחד מהם זה יהיה כמה פירושים על המגילה, והשני יהיה כמובן הלכות שקשורות לקריאת מגילה, ובשבוע הבא הלכות שקשורות לחג הפורים עצמו. אחד הדברים שיש במגילה מעניין, יש הלכה שאומרת שכשאדם קורא את עשרת בני המן הוא צריך לקרוא אותם בנשימה אחת. וכתוב בהלכה שכשאדם קורא את המגילה הוא גם צריך לקרוא את 500 איש באותה נשימה. למה צריך לקרוא את 500 איש בנשימה אחת יחד עם עשרת בני המן? ובכלל, למה צריך לקרוא את עשרת בני המן בנשימה אחת? אז כתוב, מכיוון שיצאה נשמתם בבת אחת. וזה פלא גדול, למה הקדוש ברוך הוא נס, עושה נס כזה. צריך באמת לברר אותו. אבל גם הם וגם 500 איש יצא נשמתם בבת אחת, זה בכלל פלא על פלא. למה זה? בשביל מה זה? וזה, מוריי ורבותיי, קשור קצת לפוליטיקה של ימינו. בוא נאמר שמי שרוצה ללמוד פוליטיקה, ילמד שיעורים אצל אסתר המלכה. למה? כתוב, המהר"ל מסביר, שהטעם שקוראים את ה-500 איש יחד עם עשרת בני המן, מפני שעשרת בני המן היו שרי 50 על אותם 500 איש. להבין, יש מושג שנקרא בפוליטיקה, נפוטיזם קוראים לזה, אבל הפירוש שלו, שכל אחד מביא את בני משפחתו, כמו בית משפט העליון, עד היום היה מקובל, כל אחד מביא את זה, מביא את אשתו, זה מביא את העוזר שלו, זה מביא את הבן... כל אחד, חבר מביא חבר, ככה. בלי בושה. אם היה במקום אחר, היו אומרים להם אסור, אבל לעצמם כידוע מותר. סוף סוף נעצר, באמת יישר כוח למי שעצר את זה. המן, כתוב שהיה מביא את הילדים שלו, שהיו שרים בממשלת אחשוורוש. הוא שר ממונה, הוא הכניס אותם פנימה. כל אחד מהם היה שר 50. ה-50 האלה גרו בשושן. שושן זה עיר המלוכה. זאת אומרת, הם היו פקידים במלכות אחשוורוש. כן? כי זה עיר הבירה. מה עושים עיר הבירה? עיר הבירה זה העיר שבה מתנהלים ענייני הממלכה. יש 127 מדינות, יש הרבה עבודה לעשות. מלכותו רבה היא, אז יש הרבה עבודה. מבינה אסתר המלכה דבר מאוד חשוב. אם היא תשלוט, והפקידות הבחירה לא תהיה שלה, היא לא תשלוט. ולכן, היא מבקשת לתלות את עשרת בני המן שהיו ראשי הפקידות הבחירה בחצר אחשוורוש, ואת ה-50 איש שתחת כל אחד ואחד מהם, אלה ה-500 איש פקידים בכירים בממלכת אחשוורוש, אבל לא הספיק לה. היא באה למלך אחשוורוש, אומרת לו, וניתן גם מחר לעשות כדת היום. אני רוצה עוד 300 איש. אומר לה, 75 אלף אנשים הרגתם. עוד 300 אלה הם אלה שיעשו לך את הכאב ראש. היא אומרת לו, 300 האלה יותר גורים מ-75 אלף. 75 אלף הם פזורים בכל ה-127 מדינות. אבל אלה, 300 האלה, הם נמצאים בחצר המלוכה. אלה הפקידות הבחירה. אם אני לא אוציא אותם, אני לא מלך, אני לא מלכת. תראו מה עושים בטראמפ. הפקידים, הוא רוצה לשלוט, באים כל מיני פקידים, לא נותנים לו לשלוט. למה? פקידות בחירה, לך תשחרר אותם עכשיו. לא יכול. הוא לא יכול. צריך לשלוח את טראמפ לאסתר המלכה. לך תלמד שיעורים, תלמד תנ"ך קצת, תקרא מגילת אסתר, תבין איך עושים מלוכה. זה נקרא, ותלבש אסתר מלכות. אם אני צריכה למלוך, אני אראה לכם איך עושים מלוכה. בכלל זה פלא גדול. תחשבו על הרגע הזה שבה היא אומרת לאחשוורוש, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. מה זה אשר עשיתי? כבר עשיתי, נכון? איך עשית ולא ביקשת? את קובעת לי עובדה? את קובעת לי עובדה? חכיתי לי אם אני יכול, אם אני לא יכול. את כבר מכינה המשתה, לא חבל על הכסף, אם אני לא יכול היום. לא יכול להיות? יכול להיות, מלך עסוק מ-27 מדינות. היא לא אומרת לו עוד שבוע, עוד שלושה ימים, מתי שפונו לך ביומן. יבוא המלך והמן היום. היום אל המשתה אשר עשיתי לו. קובעת עובדה. והוא בא. והוא בא. כך עושים מלוכה. אז זה הדבר שצריך אמת להכיר אותו. מה שמעניין? יש דבר מעניין, בגמרא כתוב, אסתר, סוף כל הניסים. אמר רב אסי. למה נמשלה אסתר לאיילת השחר? אנחנו יודעים שהמזמור על איילת השחר זה מזמור שאמרה אותו אסתר המלכה. אז למה נמשלה אסתר לשחר? הוא איילת השחר, שזה עלות השחר, תחילת השחר. למה? לומר לך מה שחר סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים. והזכרנו פעם את דברי רבי יונתן אייבשיץ שאומר, הרי זה הפוך. סוף כל הניסים זה טוב או רע? טוב או רע? רע לכאורה. שחר סוף הלילה זה טוב או רע? טוב. אז איך למדת זה מזה? מה השחר סוף הלילה אף אסתר סוף כל הניסים? ואומר, רבי יונתן אייבשיץ אומר, חידוש, הוא אומר, אל תחשוב שסוף הניסים זה רע, זה טוב. כי באסתר לא היה נס. לא, משהו, לא היה נס, הכוונה, אתה אומר על הניסים, מה זה לא היה נס? לא היה נס מעבר לגדר הטבע. לא היה נס כזה. הנס, כל הנס היה בטבע, לא נקרא ים סוף ולא ירדה אש מן השמיים. ואף על פי כן, כל עם ישראל עושה יום טוב. ולא רק עושה יום טוב, וימי הפורים אלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לאסוף מזרם, אומרת הגמרא, אומר הרמב״ם, ספרי הנביאים, וכל הכתובים עתידים להיבטא לימות המשיח, חוץ ממגילת אסתר. הרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה, וכהלכות תורה שבעל פה. כך כתוב רמב״ם בהלכות מגילה, שאינם בטלים לעולם. דבר פלא. אז אם אתה אומר לא היה נס, מעבר לגדר הטבע, אז למה? אומר רבי יונתן אייבשיץ דבר מאוד גדול. אומר, צריך לזכור את זה, זה פלא, צריך לקבוע את זה בראשנו. הוא אומר, דעו לכם, יש ניסים בתוך הטבע. רואים את יד השם בלי שהשתנו סדרי בראשית. כמו שהיה בניית אסתר. ויש ניסים שמשתנים בשביל המסדרי בראשית. הוא אומר, כשעם ישראל היה במדרגה נמוכה, היו ניסים שמשתנים סתרי בראשית. זה היה בקריאת ים סוף, ממתת שער התומה. זה היה כשאליהו בהר הכרמל, היו כולם עובדי הבעל אלוקים, השם לא יודעים. אז משנים סתרי בראשית בשבילם. אבל כשעם ישראל כבר יוצא מהחושך, כבר יוצא מהמקום הרע הזה, כבר לא צריך. הם יכולים לראות את יד השם, אפילו אם לא משתנים מעשה בראשית. וזה כבר סוף הלילה. עד עכשיו היה לילה. עד עכשיו היו צריכים להראות להם אש יורדת מהשמיים. מעכשיו אין צורך. גם במעשה יום יום הם זוכים לראות את יד השם. וזה לעולם לא בטל. למה לעולם לא בטל? דבר עצום. כי נס כמו קריאת ים סוף, זה קורה לשעתו. עובר הזמן, שלושה ימים עוברים, הם מתלוננים, למה אין מים, למה אין לחם וזה. יש שם מקרבנו מים. זה נס שהוא מעבר לגדר הטבע. אבל נס שהוא בטבע, הוא תמיד קיים, הוא כל יום השם מזורחת. אז אתה רואה נס? כל יום העיניים נפקחות. אתה רואה נס? לפי זה, אם אדם מבין את העיקרון הזה, אין יום שאין נס. על ניסיך שבכל יום עמנו. וזה קצת קשה, אבל זה הבנה של עולם לא נשכחת. לכן מגילת אסתר לעולם לא בטלה. כי תמיד אם אדם מתבונן, כל יום ויום יש נס. כל ניסיך שבכל יום עמנו. אין רגע שלו. כל הזמן. אלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות. כל רגע. וזו הסיבה שבגללה אסתר לא בטלה. יש איזה דבר מעניין ששמעתי מאבא עליו השלום, וגם רמוז המגילה. הוא אומר, יש לפעמים באים אלינו, אומרים לנו הדרת נשים. אתם הדתיים לא מכבדים נשים. סיפר שפעם אחת הוא היה באיזה כנס של שופטים וחשובים וכל מיני מרצים באקדמיה שהביאו, באו כולם להרצאה והוא היה שם נוכח באולם, כל אחד עולה ופותח פה כמה הם מכבדים את הנשים וכמה רבנים הם חשוכים ופרימיטיביים ונבערים ולא מכבדים וזה. והרב ישב, כולם מדברים והוא צוחק. מה אתה צוחק? תראה איך כולם פה מבזים, אתה צוחק. מה אתה רבי עקיבא אתה? הרב צוחק. בקיצור, נסתיימו כל הפרופסורים והשופטים לדבר. נו, הרב צריך להיות לדבר. אומר להם הרב, מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אתם צודקים, באמת. צריכים באמת לנהוג כבוד גדול באנשים ולכבד, כתוב בהלכה, אדם צריך לאהוב את אשתו כגופו, ולכבד אותה יותר מגופו. ועל פי הלכה לא מספיק שהוא מכבד אותה במילים, תן הרצאות. על פי הלכה, אדם צריך להיזהר לא לבגוד באשתו, ולא להתעסק עם המזכירה שלו, ולא להסתכל על נשים אחרות, וכבוד זה לא מילים, כבוד זה במעשים. אומר הרב, כל פעם שאני אומר משפט, 10 אנשים מורדים את הראש. אני אומר לא לבגוד באשתו, 10 אנשים מורדים את הראש. לא מסכים מזכירה עוד, 10 אחרים מורדים את הראש. וככה כל פעם אני רומז על זה, ועל הוא, ועל פלוני, ועל אלמוני, ואני גמרתי את ההרצאות שלי, כולם מורדים הראש לבטה. איפה זה רמוז במגילה? חשברוש, כשהוא בא, הוא אומר, אני מכבד את הנשים, אני הולך להראות לכולם את יופייה של ושתי. להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופייה כטובת מראי. איזה יופי, איזה כבוד. לא? יש לך יותר כבוד מזה? ממש הפכו אותה להיות מלכת היופי העולמית. נכון? ככה? אבל זה הצגה הכל. היא רק אומרת לו פעם אחת לא, ויקצוף המלך מאוד, וחמתו בערה בו. איך זה נראה? איך נראה אדם שחמתו בוערת? הוא בוער, הוא לא יכול בוער, הכל בוער. בוער הורג אותה. וזה לא, זה התחלה. אחר כך הוא נותן פסק דין ואומר להיות כל איש שורר בביתו. מה זה? הוא מדבר כלשון עמו. אין, אני אראה לכם, אשים אתכם תחת השטיח. זה החילוניות במיטבה. מדברים גבוהה גבוהה, ובפועל הכל אבל ורות רוח. אז צריך באמת להיזהר, לא ממילים, אלא ממעשים. והנה דוגמה אחשוורוש. יש עוד משהו בנושא הזה של אחשוורוש, כתוב, כשבא ממוכן ואומר לאחשוורוש, תשמע, ונשמע פתגם המלך בכל מלכותו כי רבי. אומר ממוכן, תשמע, לא על המלך לבדו אבטה משתי המלכה, כי על כל העמים ועל כל השרים, עכשיו בחומות המלך. מה אתה חושב שמה שקורה פה זה נשאר פה בכותלי ארבע עמות של הארמון? כל העולם כולו ישמע. כל האנשים, כל מדינות המלך. ואומרם המלך אמר להביא את ושתי ולא בא. נורא והיום, כל העולם שומע מה קורה בחצר המלכות. אבל רק לשטויות שלהם. למה המגילה מעריכה בזה? זה מאוד משמעותי להבין שמה שקורה בחצר המלכות כל העולם יודע. ואם בחצר המלכות משתמשים בכלי המקדש, אז כל העולם יודע. וכל העולם מבין למה משתמשים בכלי המקדש, מה שלא עשו, לא עשו 70 שנה. כי אחשוורוש הגיע למסקנה שבית מקדש יותר לא ייבנה. עד עכשיו פחדו להשתמש בהם. בשצר השתמש בהם, חטף. חטף באותו לילה שהוא מוציא את כלי המקדש, להשתמש בהם, באותו לילה הוא נופל. אותו לילה. אחשוורוש אומר, גמרנו, אלוקים מתעייף. אצל בשצר, הוא היה מספיק חזק אלוקים, היה לו כוח לעולת בשצר. אבל אני יותר חזק מבלשצר ויותר חזק מאלוקים. ככה חשב אחשוורוש, המלך חכם, טיפש, הטיפש הזה. ככה הוא חשב. והחילול השם הזה נשמע מסוף העולם ועד סופו. נשמע מסוף העולם ועד סופו. וכשעם ישראל מנצח, אז זה קידוש השם מסוף העולם ועד סופו, כגדול מרדכי בבית המלך, ושמעו הולך בכל המדינות, האיש מרדכי הולך וגדול. יש לעם ישראל תכונה עד היום, שכל מה שתעשה, כל העולם ישמע. כל העולם ישמע. משהו אחד קטן, כל העולם שומע. הזכרנו את טראמפ, נזכיר אותו עוד פעם. הוא אומר, אני לא מבין. סוריה רצח אסד 500,000 אנשים. מיליון כבר? טוב, מיליון, מיליון, רחמנות. והיו במשיסה שוסייך. אנחנו כל פעם מתפעלים ואומרים, ריבונו של עולם, אתם זוכרים, הרב היה אומר, תמיד היה אומר, חרבם תבוא בליבם, לקשתותם תשברנה, נכון? ככה היה אומר. לא הבנו מה הוא מתכוון. אמרנו, איפה חרבם תבוא בליבם? הנה. הנה. חרבם, אה? דאעש. קוצרים להם את הראש. חרבם תבוא בליבם, במקרה זה בראשם, לא נורא. אבל, הם, כמה שעושים, מועצת זכויות העולם של האום אף פעם לא גינתה אותו. אבל, כל שני וחמישים מגנים את ישראל. למה? אנחנו אומרים, הם אנטישמים. זה נכון, אבל זה לא הסיבה העיקרית. עם ישראל הוא הלב של העולם. אם יש לאדם ועלינו פצע בלב, שנייה אחת הוא לא יושב בבית, יביא מיד טיפול נמרץ, נתן. אם אדם יש לו פצע בציפון של הרגל, זה טוב, מחר. סוריה זה הציפון של הרגל. אז אם איזה אכפת? אבל פה זה הלב. פה זה הלב. פה זה מרכז העולם. אז כל בית שבונים בירושלים, מועצת הביטחון של האום אומרת, אוי ואבוי, גינוי. כל מרפסת שסוגרים בחברון, גינוי. כל איזה בית שבונים ביהודה ושומרון, גינוי. כי זה באמת דבר, כל מרפסת ביהודה ושומרון יותר חשובה מדמשק. כל יהודי שנולד בירושלים, הערך שלו בעולם נשמע פתגם, איך בכל מלכותו כרבי. זה כמו חצר המלוכה. וזה האמת, ואנחנו ברוך השם מגיעים למקום הנכון. יש גמרא שאומרת דבר מעניין. כדת מה לעשות על מכב אשתי, על אשר לא עשתה את מעמל אחר חשוב. כתוב, המלך מביא את השרים ואת זה, ושבע הסרסים ושבעים לפני המלך, ודני, מה עושים עם מכב אשתי, איך עשתה, לא עשתה, ממוכן, ממציא איזה חוק, רטרואקטיבי, ודנים את ושתי והיא נתלית. אומרת הגמרא, כדת מה לעשות במלכה ושתי. ושתי, אז מחוקקים חוקים מיוחדים. אבל כשהאמן בא להרוג את היהודים, לא מחוקקים שום חוק. מי שיסתכל בפסוקים, זה דבר מדהים. כמה פסוקים התורה, המגילה מתארת את הסיפור של הגזרה ליהודים. פסוק ח', ויאמר המן לאחשוורוש ישנו עם אחד. אם אל המלך טוב, פסוק ט'. שני פסוקים המן מתאר את הבעיה. המלך, הוא לא אומר לו למה ומה ואיך, כדת מה לעשות, בוא נחוקק חוקים, לא נחוקק חוקים. הוא אפילו לא אומר, הוא ישר מסיר את הטבעת שלו, תעשה מה שאתה רוצה. במקום! לא צריך את הכסף שלך, מבטא על הכסף, תעשה. נורא. כשבאה אסתר לבקש לבטל את הגזרה, כמה תצדקה, כמה פרקים מתואר, איך שהיא מצליחה לסובב אותו. תבוא היום, תבוא מחר, תולים את המן, תולים את המן בפסח, נכון? ביום הראשון של חול המועד פסח. בכף ג' סיוון, שזה יותר מחודשיים אחר כך, כתוב, ותוסף אסתר, מה זה ותוסף? כבר דיברה, עוד פעם, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותבק, בוכה, ותתחנן לו, מתחננת. המן נפל, המן בכה, המן התחנן, המן הוסיף, ביקש ועוד הוסיף לבקש, כלום. שתי פסוקים, יאללה, תקח את הטבעת, תעשה מה בא לך. כלום? להעביר את רעת המן להגגים ואת מחשתו עכשיו חשב הודים, נו, מה עושה המלך? נתן את הטבעת? לא. שיר את השרבית. אומרת לו, תשמע איך אני יכולה וזה, אומר, טוב, מה נעשה? אני לא יכול לבטל את הגזרה. יש לכם רשות רק להתגונן. אומרת הגמרא, והיא בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, הוא ברשעו, מתחילתו ועד סופו. זה שהוא מראה לפנים יפות, זה סתם. הוא נשאר אותו דבר. הנה אתה רואה. למה הזכרתי את זה עכשיו? כי זה מה שקורה היום. קורה היום. אותו דבר. אותו דבר. כשמדובר על יהודים, הכל צריך להיות חוק, אחי חוק. בונים בית של יהודים. כל החוקים שבעולם המציאו אותם. ואם איזה זה, לא, אתה לא יכול אבל כשהגויים בונים בתים על אדמת מדינה, או על אדמת, אדמה פרטית של יהודים, פה פתאום אין חוק. פתאום אין חוק. 40,000 בתים של ערבים בנויים בירושלים בלי רישיון, מישהו הרס אותם? פה סככה, שם סככה. כלום, רק רוח. בגליל, איפה שאני גר, אני אומר לכם, אין יום שלא בתים שם, בונים שם עשרות בתים, כל אחד על דונם וחצי וילה. רישיון בלי כלום. מול יום, אתה רואה איזה יום יום. איפה החוק? נעלם. נדמה לכם שזה חדש? הנה זו במגילה. המגילה הזאת זה מגילת נצח. היא מדברת על דברים שקורים בנצח. זה לא משנה. פלא. פלא. דברי שלום ואמת. זו מגילה מופלאה. ממש פלא, פלא, פלא. ואדם צריך לשים לב על המגילה, ובאמת יש עוד הרבה מה לדבר, אבל אנחנו פה נעצור ונעבור להלכות שקשורות ל... הלכות מקרא מגילה. אז הבן איש חי כותב ומביא את מה שכתוב בשולחן ערוך, שאדם שקורא את המגילה, כתוב קורא אדם את המגילה בין עומד בין יושב. זה מתי? כשהוא קורא בינו לבין עצמו. אבל כשהוא קורא בציבור, לא יקרא בציבור יושב, לכתחילה מפני כבוד ציבור. כן? אלא צריך כשהחזן קורא, קורא את זה בעמידה. והברכה, יש בזה מחלוקת מנהגים, תוכלו לראות את זה בכל מקום. המגן אברהם אומר שכשאדם מברך הברכה, גם אם אדם יושב, הציבור יושב ונקרא מגילה, הקהל צריך לעמוד בעת הברכה. כך אומר המגן אברהם, וכך פוסק הבן איש חי בתצווה ד'. כן? כי למה? הוא אומר, הברכה היא... יש לה חשיבות, אתה מזכיר שם השם, כן? אז זה צריך להיות בעמידה. הוא אומר, אבל באמת יש, כתוב שהמנהג בית אל היה, שהקהל לא עומד בעת הברכה. אז אם אנחנו פה נוהגים לעמוד בעת הברכה. וככה בהרבה מקומות וברוב המקומות. יש כאלה שתראו לא עומדים, תדעו להם תדעו לכם שיש להם על מה שישמחו. וכל זה, בכנסת, אבל אם אדם קורא בביתו לאשתו, או קורא לעצמו, הוא מרגיש טוב, הוא לא בא לבית כנסת, אז באמת על פי ההלכה לכתחילה, אדם צריך להשתדל לקרוא מגילה בעשרה לפחות. כך כתוב בשולחן ערוך. וזה דבר מעניין. כתוב של בית רבי היו מבטלים תורה למקרא מגילה. אז כולם שואלים, רגע מה, מקרא מגילה זה לא תורה? זה גם תורה. זה תורה. כל מסכת מגילה, לא עוסקת במגילה, זה תורה. אז מה פה שמבטלים תורה למקרא מגילה? אומר הר"ן, אם אדם לומד תורה ביחיד, ורוצה לקרוא מגילה ביחיד, זה לא ביטול תורה, זה גם תורה. אבל ההלכה אומרת שמקרא מגילה צריך לקרוא את זה בציבור. אז פה הוא צריך להפסיק, ללכת למקום שיש ציבור, ושווה לבטל תורה בשביל הדבר הזה. למה? כי זה פרסום הניסה. כמו בחנוכה יש פרסום הניסה, גם בפורים יש פרסום הניסה. אז לכן אדם אפילו בידלת את וו צריך לקרוא דווקא בציבור. ואם אדם קורא ביחיד לעצמו או לאשתו, אישה חייבת במקרא מגילה, קורא לה מקרא מגילה בבית, אז יכול אפילו בישיבה, גם את הברכה וגם את המקרא, את המגילה עצמה. רק בציבור צריך את כבוד ציבור שכולם עומדים. כשאדם קורא לאשתו, צריך לדעת. גם אם הוא לא יודע לקרוא בטעמים, זה יוצא ידי חובה. אבל אם אדם טועה בנקודות משמעותיות, כן? למשל, והמן נופל על המיטה אשר אסתר אליה, או נפל על המיטה אשר אסתר אליה, זה הבדל שמפנה את המשמעות, כן? אם אדם טועה בניקוד כזה, זה בעיה. אז תמיד, גם אם אדם לא יודע את כל ה... לא זוכר את כל הניקוד בעל פה, זה בסדר. הוא יקרא את המגילה בניגון שהוא יודע, חצי ספרדי, חצי אשכנזי, חצי תימני, גם הכל עובר. גם בלי ניקוד זה עובר. אבל אם... בלי טעמים זה עובר. אבל אם הוא טעם בניקוד בדבר שהוא משמעותי, אפשר לתקן אותו. לא נפל, נופל. בסדר. אתה יכול לתקן אותו. וכן על זה הדרך. אבל הוא יכול לקרוא, בין אם הוא בקיא בניגונים, בין אם הוא לא בקיא בניגונים, הכי טוב, יש לך עד שבועיים, אתה יכול ללמוד את הניגונים. ואם אין לך מגילה, תקנה מגילה. הזדמנות, יש מבצע. כשאדם קורא מגילה בבית, צריך לשים לב, יש הלכה שאומרת שאם במגילה מילה אחת חסרה, נמחקה, יש נתק, יש דיבוק, אחד מהתעלות שפוסלים, שבדרך כלל פוסלים מזוזה, פוסלים ספר תורה. אם זה במגילה, זה לא פוסל. זאת אומרת, צריך לתקן על זה, אבל זה לא פוסל, כן? אפילו אם לא כתוב מילה שלמה, יצא. זה חידוש לגבי מגילה, ולכן כל הסופרים, כשהם מתאמנים, מתאמנים על מגילה. למה? אם תטעה, המגילה קשרה, צריך לתקן, אבל המגילה קשרה. כן? אבל אם אדם לא קרא מילה אחת, או לא שמע מילה אחת, לא יצא. וזה דבר שכל אחד צריך לשים אליו לב. זאת אומרת, אתה שומע מקרא מגילה. מילה אחת לא שמעת, אתה יכול לומר, לקרוא אותה מתוך המגילה המודפסת שלך. ולרוץ, ולא להשלים אותה אחר כך, כי זה נקרא לקרוא למפרע. זאת אומרת, נגיד, גידל המלך אשוורוש את המן. כשקרא הבעל קורא את המן, עשו הילדים רעש, לא שמעת את המילה את המן. כן? אז תקרא מהר מהמגילה שלך את המן, כן? ותמשיך. למרות שקראת מהמגילה שלך מודפסת, וזה נחשב כאילו בעל פה, מכיוון שזה מילה קצרה, זה בסדר, תשאר תמשיך לשמוע מהבעל קורא. כי אם לא שמעת מילה אחת, לא יצאת ידי חובת מגילה. צריך לשים לב, כתוב, אם אדם שומע את המגילה מתנמנם, לא יצא. למה? כי מתנמנם, הוא נמנם, הפסיד מילה אחת, לא יצא. לא יצא. צריך לשמוע את כל המגילה מתחילתה ועד סופה. לכן צריך מאוד לשים לב בזה. אם אדם אומר שהוא זה, או שתיקח אקדח קפצונים, תירה בכל המן, תתעורר. או שתעמוד, לא יודע מה תעשה. תחפש דרך. כדי לא לנמם, וכדי להקשיב לכל המילים, ושוב תזכור, אם מילה לא שמעת, אם יש לך מגילה קשורה הכי טוב, תקרא מהר את הפסוק, ואפילו מגילה לא קשורה, תקרא מהר את הפסוק, כיוון שמילה אחת יכולה לגרום חלילה שאדם לא יצא ידי חובה. וכתוב בספרים שמקרא מגילה, יש לו גילוי עצום. אתם יודעים, יש... שם, שם השם זה מתחלק לשניים, יודקה ווווקה. אנחנו אומרים לאחד שם יודקה ווווקה ביחודה שונים, נכון? מה זה שם יודקה? זה שם מאוד גבוה, נכון? זה כי ביה השם צור עולמים. השם יצר את העולם באותיות יודה. אותיות ווווה זה אותיות שאנחנו פועלים בהן, זה עבודת האדם, כן? ומה שאדם מתאמץ בעולם הזה, לגלות שם השם. לכן עמלק הוא יכול להסתיר את שם וו ה' ולא יכול לפגוע באות יוד ה'. אז באמת, מעשה האדם נמשלים לחלק השני. מגילה, כתוב שהיא מגלה את האותיות יוד ה'. זאת אומרת, הם מגלים משהו מאוד מאוד גדול ועליון. כשאדם שומע את קריאת מגילה, הוא זוכה להתחבר למקום הכי גבוה שיש, הכי גבוה שיש. זה דבר עצום. לכן, אדם צריך מאוד להפתבל במקרא מגילה, זאת אומרת, לשמוע מגילה, שלא יפסיד אפילו לא אות אחת. וזה אפשר. אם אדם מתאמץ, יודע, לומד את ההלכות, איך הרב היה אומר, אתה למדת כשאתה ללכות מקרא מגילה, משמע מגילה, אתה נברא מלאך, יעזור לך להקשיב טוב למגילה, לא, לא, להפסיד אפילו לא דבר אחד. כן. איזה דבר כתוב שאם אדם, כתוב שאם אדם קרא בעל פה עניין שלם, לא יוצא ידי חובה. מה פירוש? אמרנו, אם אדם, איזה משפט אחד, פסוק אחד לא שמע, גדל המלך חשבו שתמן, אז יכול לקרוא מתוך מגילה מודפסת שזה כמו לקרוא בעל פה. אבל עניין שלם כתוב בשולחן ערוך, הוא לא יכול לקרוא בעל פה. מה נקרא עניין שלם? דוגמה. למשל, עשרת בני אמן. עשרת בני אמן, שזה עניין שלם, מספרים איך תלו את עשרת בני אמן ואת כל ה-500 איש, שזה עניין שלם, זה אדם לא יכול לקרוא ממגילה מודפסת. למה? כי זה, יש לו חשיבות, זה דבר חשוב, זה אתה חייב או ממגילה כשרה או לשמוע מהבעל קורא. ולכן בעשרת בני אמן מקפידים שאת כל הרעש עושים בסוף, לא תוך כדי עשרת בני אמן. כי אם עושים תוך כדי עשרת בני אמן, זה עושה רעש גדול. עכשיו יש מקומות שבהם נוהגים שכל הקהל קורא את עשרת בני אמן, וזה כותב כף החיים זה לא טוב. למה? כי אם כולם קוראים, יחד עם השליח ציבור, את מי תשמע? אולי לא תשמע את השליח ציבור, תשמע את החבר שלך שקורא ממגילה מודפסת. לכן בעשרת בני אמן, פה נוהגים להיות בשקט, לשמוע את כל עשרת בני אמן, רק אחר כך להרעיש, למחוק אותו מתחת שמי השמיים. אגב, אומר הרמ"א, על המנהג הזה שעושים קפצונים, הוא אומר, אל תלגלג. זה חשוב המנהג הזה. יש סיפור לבעל הבן איש חי, על אחד שאמר, זה לא מכובד, מה זה, אתם שמחים שהורגים גויים, איזה זה, מה זה זה. הרב פעם אמר, שאלו אותו פעם, היה אדם אחד, קראו לו פרופסור, טוב, לא נזכיר את שמו פה במקום הקדוש הזה. דתי, אבל היה אבי אבות הזה, השמאל. הוא היה אומר, פורים זה לא הומני, לא מכובד, לא, 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 לא אנושי. מה זה עושים חגיגה שהורגים 75 אלף גויים ועוד אחר כך עוד 300? איזה צמאון דם זה? הוא אומר, אני לא אחגוג את פורים. ולמה תעשה? הוא אומר, אני ביום י' אני אבוא לירושלים. ביודע, לא חוגים את פורים. ביום תתווה ואני אלך את תל אביב, ככה אני יוצא פטור מפורים. שאלו פעם את הרב, האם הוא יוצא ידי חובה? הרב אמר, כולם יצאו ידי חובה, הוא לא. אומר, למה? אם אדם, באופן אקראי, כך יצא לו, נזכן, הוא רצה לחגוג את פורים ולא יצא לו, אבל אם אדם מתחכם על מרדכי ואסתר, רוצה לעקור את דברי התורה? לעקור את דברי התורה? מה, אתה יותר מוסרי במרדכי ואסתר? אתה יוצר צדיק מהקדוש ברוך הוא שעשה להם נס? זה עיוות זה. זה בלבול זה. וזה נקרא מוסרי? זה מזכיר את האנשים האלה שהיו בגרמניה, בודדים אמנם, שהיו מצדיקים את הגרמנים. למה? מה אתה מצדיק אותם? לא, תראה, לקחו להם את המדינה וזה. קשה להאמין שהיה דבר כזה בעולם. אבל היה. היה. לצערנו היו כאלה. היו כאלה שגם כל הגזרות של הגרמנים וליל הבדולח וכו' וכו', האם כל זה, הם הבינו אותם. הבינו אותם. זה נקרא קריאת הגלות שלא תאמין בחייך. אדם לא מאמין שיש לעם ישראל זכות לחיות, מאמין שלכל הגויים הכל מותר, כל מה שהם עושים זה בסדר, כן? אבל לנו אסור להגן על החיים שלנו. אני זוכר שפעם אחת שמעתי מאן דהוא שירו על שכונת גילו. ואמר, אסור לצהל להגיב. אמרו, מותר להם לראות עלינו, ואסור לנו להחזיר. נתן פלפול שלם, מה שנקרא, לטהר את השרץ בקוף נון טעמים. למה להם מותר לראות, ולמה לנו אסור להחזיר? אמרתי, לא, מה אתה מתפלפל? זה פסוק מפורש בתורה, ולא תאמין בחייך. זה כלת הגלות, שאדם לא מאמין בחיים שלו. אנחנו מאמינים בחיים שלנו. ואנחנו מאמינים בניסים, אנחנו שמחים בפורים, כפל, 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 כפליים. וכל ילד שמכה את המן, עושה מצווה. ככה, מתחנך להבין מי טוב ומי רע. מי צודק ומי לא צודק. לא גם אני צודק וגם הוא צודק, גם אני בסדר וגם הוא בסדר, והכל בסדר. אין דבר כזה. יש בעולם טוב ורע. לא יבלבל. זה לא כל אחד והאמת שלו. זה בלבול. שצריך למחוק אותו. אין דבר כזה כל אחד והאמת שלו. זה בלבול. בלבול. אנחנו בפורים מתחנכים ומחנכים את הילדים. יש אמת אחת והם שקר. יש אור והם חושך. יש טוב והם רע. יש ישרים והם עקומים. כן, ככה. מפורש. לא כמו הבלבולים של השמאל. שיהיה ברור, אה? מה אתם צוחקים? טוב, נמשיך הלאה. אם אדם רוצה גם דרך גם תתבב, תבוא עליו כפל ברכה. הרב היה אומר שאם אדם רוצה להיות גם וגם, הוא צריך להיות בזריחה בירושלים. ואם הוא יהיה גם בערב בירושלים, אז בכלל ירוויח כפל, כפל ברכה. כתוב שצריך מאוד להיזהר כשאדם, ששליח ציבור קורא את המגילה, שלא יסייע לו מישהו בקול. למה? שמה השומע ייתן את דעתו למסייע ולא לשליח ציבור שקורא מהמגילה. כי המסייע קורא מתוך מודפס, והשליח ציבור קורא מתוך מגילה של קלף, נכון? אז לכן צריך לשים לב שלא יסייע מישהו בקול. יכול לסמן עם ידיים, לטעמים, אבל לא בקול. ואם הוא לא יסמן בידיים, אז כתוב בלחש גמור שרק השליח ציבור ישמע אותו. אני פעם הייתי באיזה מקום, שהיה איזה מישהו שמסייע לשליח ציבור, ושמעתי, לא היה ברור את מי אתה שומע יותר, את המסייע או את השליח ציבור. אז צריך להיזהר בזה. לא יעזור אוזניות. כי הוא מסייע לשליח ציבור שיקרא נכון. עדיף שהשליח ציבור יקרא בלי טעמים טעמים, אבל שלא ישמע אותך, מה שאתה קורא, הוא קורא מהמגילה, ואתה קורא מתוך הקלף, וזה צריך להיזהר מאוד. יש הלכה מאוד מעניינת, אני ראיתי שמקיימים אותה בכמה מקומות, תשמע לכם מוזרה, אבל היא הלכה, הלכה שמופיעה בשולחן ערוך. האם מותר לקרוא מגילה ולהסביר אותה? אתה מברך ברכה ראשונה של המגילה, מתחיל לפרש, לקרוא את המגילה, השליח ציבור עוצר באמצע, נגיד בין פרק לפרק, מסביר מה קראנו וממשיך. האם מותר או אסור? כל אחד יגיד, ודאי שאסור. מה זאת אומרת, זה הפסק? אסור לדבר באמצע מקרא מגילה. איך אתה מדובר? אבל אני אקרא לכם מה כתוב. אומר השולחן ערוך בסימן תף רש צדיק, אומר, אם היה דורשה שקורא פסוק במגילה שלמה ודורשו, אם כיוון ליבו לצאת ידי חובה, יצא. ולא יפסיק בה בעניינים אחרים כשדורשה, שאסור להפסיק בה בעניינים אחרים. כן? ואומר רבת יוסף בשם הראש, הכוונה דורשה, דורשה בין לעצמו, בין לאחרים. זאת אומרת, לא רק שהוא קורא ומעיין ברשי, או באבן עזרא, או במפרשים אחרים שיש על המגילה, אלא שהוא קורא את המגילה ומסביר לאחרים. קורא ומסביר. אומר השולחן ערוך, אם כיוון ליבו לצאת, וגם הציבור כיוון ליבו לצאת, יוצאים את החובה. למה? מכיוון שהפירוש הזה שאתה קורא של המגילה, הוא חלק מהמגילה. וזה חידוש עצום, לומר דבר כזה. ובאמת, מה המקור לזה? אז אם אתם זוכרים מדברי הרמב״ם שהזכרנו מקודם, הרמב״ם אומר שכל דברי עתידים, כל דברי הנביאים והכתובים להתבטל, חוץ ממקרא המגילה, שהם כמו חמישה חומשי תורה ותורה שבעל פה. מה זה תורה שבעל פה? תורה שבעל פה זה הגמרא, ההלכות, השולחן ערוך, זה לא מתבטל. תורה שבעל פה לא מתבטלת. כך כותב הרמב״ם בהלכות מגילה. זאת אומרת, מגילה היא כמו תורה שבעל פה. אם כן, כשאתה קורא מגילה ומסביר את התורה שבעל פה, את הפירוש של המגילה, זה עדיין חלק מהברכה. ובלבד שאדם ישים לב שהוא לא יפסיק בו בעניינים אחרים. זאת אומרת, תוך כדי דרשה ירחיב לאיזה סיפור, לאיזה עניין, זה לא. אל תרחיב למקומות אחרים. רק תהיה מה? לא כזה לעשות את זה, זה נכון. אבל אם קורה למשל, אדם קורא בביתו, כן? והפסיק, שאלו אותו, הפסיק. זה לא נקרא הפסיק, ימשיך. אל תגיד, וואו, פסקתי. הפסקת, וזה עניין המגילה, תמשיך, זה בסדר. תפסיק, אתה יכול להמשיך. ויש כאלה שעושים את זה בלכתחילה. אני אומר, לא נהגנו ככה למקומותינו, אבל אם תראו באיזה מקום שמישהו ככה עושה, אל תגידו לו מה אתה עושה. מה זה? שולחן ערוך אני עושה. כתוב שולחן ערוך. בבית שאתה מוציא את האישה והיא שואלת אותך שאלה, אתה יכול להסביר לה משהו במגילה ולהמשיך. חידוש, נכון? לא חשבתי עם דבר כך. אבל מה לעשות? כל שנה יש חידוש. כמה זה מחצית השקל? טוב שאתה שואל. אני כי הרשמתי לעצמי להזכיר את הדבר הזה, וטוב שאתה אומר. אז מחצית השקל, השנה זה 25 שקלים. כמו שאתם יודעים, הרב עליו שלום היה תמיד מסביר שמחצית השקל זה כולל מע"מ וכולל את המחיר של הקנייה, המחירה. בקיצור, זה 25 שקלים. יכול להיות שטיפה יעלה המחיר, ירד המחיר, זה הרי יש תנודות במחיר הכסף לכאן ולכאן, זה יכול להגיע לעוד שקל, פחות שקל. וכתוב שהשקלים שעם ישראל היה שוקל, הם אלה שהצילו את עם ישראל, קדמו שקליהם לשקליו. לכן אנחנו משתדלים לתת מחצית השקל לפני מקרא המגילה. למה לפני מקרא המגילה? תגיד, בסדר, זה היה פעם. פעם היה אמן, נכון? ופעם היה צריך להקדים את שקליהם לשקליו. אז למה השנה אני צריך בשנת תשע"ז לתת את מחצית השקל שלי לפני פורים? חלס היה, נכון? אבל לא. זה לא חלס היה. המן נשאר. כן? יש, כמו שכתוב במגילה, להעביר את מחשבת המן האגגי. יש המן ויש מחשבת המן. יש את האידיאל שנקרא המן. זה תמיד קיים. ותמיד יש את כל המגילה שקראנו עכשיו, אתם רואים, שזה לא דבר שעבד מן העולם, עדיין קיים. מחשבת המן עוד קיימת. והשקלים שאתה נותן, 25 שקל שלך שאתה נותן, הם מבטלים את הקליפה של המן. הם מבטלים את הקליפה של המן. זה לא יאומן מה הכוח של הצדקה הזאת, וגם שזה רק זכר למחצית השקל. זה משהו עצום, יש מי שזוכר, גם בסוף ספר שמואל וגם בדברי הימים מסופר על הגזרה שהייתה על עם ישראל בסוף ימי דוד, שהוא ספר את עם ישראל ומתו עשרות אלפים מעם ישראל, גזרה נוראה, ודוד רואה מלאך וחרבו שלופה נטויה על ירושלים. ממש מעל בית המקדש. והוא מבין שזו הגזירה, והוא אוסף מחצית השקל מכלל ישראל. 50 שקלים מכל שבט. זה לא בדיוק מחצית השקל, אבל זה דומה. סך הכל 600 שקלים. ב-600 השקלים האלה הוא קונה את מקום המזבח ואת כל האזור הר הבית, הוא קונה אותו, כן, בכסף מלא, קונה אותו, ובכסף הזה מתבטלת הגזרה של המלאך שהיה חרבו שלופה נטויה על ירושלים. שהוא בא להשחית את ירושלים. משהו נורא. אז גם שמה, מחצית השקל של עם ישראל, היא הצליחה לבטא את הגזרה שהייתה על כלל ישראל. משהו מבהיל. אבל רואים את הכוח העצום הזה של מחצית השקל שמסוגל לבטל גם על אדם פרטי את הכתרוג שיש, וגם מכלל ישראל קליפת המן, קליפת מחשבת המן וקליפת המלאק. וצריך לדעת, קליפת המלאק קיימת, קיימת. קיימת, ראינו בגרמניה לפני דור אחד, 70 וכמה שנה, וגם היום באיראן, הקליפה הזאת עדיין קיימת. הם לא מתבלבלים, לא טועים, הם חוזרים על זה כל הזמן. הם אומרים, ממש חרבה מטויה על ירושלים, אומרים, אנחנו עושים את זה בשביל... הם אומרים מפורש, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנהר וזקן, טף נשים ביום אחד. זה לא יאומן, זו קליפה הזאת. זו קליפה שקיימת. והדרך לדוחות את הקליפה הזאת, זה במחצית השקל. אתה נותן את ה-25 שקל האלה, ואתה נותן את המצדקה, זה כוח עצום. כוח עצום. גם, תמיד אני זוכר שהרב עליו השלום היה מספר את הסיפור שמופיע בחז"ל, מספרים, שכאשר בא אחשוורוש למרדכי להגיד לו, בוא תעלה על הסוס, נקרא לפניך ככה יעשה לאיש, ראה אותו עוסק בהלכות עומר וקמיצה. אומר לו, מה אתה עוסק? אומר לו, אני עוסק בהלכות עומר. אומר לו, העומר הזה שאתם עוסקים בו, ממה הוא? זה יהלומים, מרגליות, ספיר, מה? איזה אבנים. אומר לו, לא, זה לא אבנים טובות. אז מה זה, זהב? לא? אומר לו, זה שעורים. שעורים? שעורים? הדבר, אומר, בא קומץ שעורים שלכם ודחה 10,000 כיכר כסף שלי. אני זוכר, הרב עליו השלום שאל, בפועל, בשושן, היה שעורים? לא היה שעורים. מה היה? זכר לשעורים. היה עומר? לא היה עומר. למדו הלכות העומר. הוא יראה להם ביד איך עושים את קמיצת העומר. אבל זה העומר, זה לא העומר. זה זכר לעומר. היה צריך המן לומר, בא זכר העומר שלכם, ודחה 10,000 כיכר כסף שלי. אפילו לא שעורים. זכר לעשות. למה? אתה לומד את ההלכות של העומר, אתה לומד רק את ההלכות, זה לימוד ההלכות האלה. יש לו כוח לדחות את 10,000 כיכר כסף של המן. גם אנחנו. רק עכשיו למדנו פה עכשיו את ההלכות, שאלתם כמה, נכון? שאלתם כמה? רק שאלתם, רק דיברנו, רק הזכרו את ההלכות, רק זכר של השקל, זה כבר יש לו כוח לדחות את 10,000 כיכר כסף של המן. של האלה שרוצים להשמיד, להרוג ולאבד את כולנו. על אחד כמה וכמה, כשאדם גם שואל וגם נותן. אדם צריך להזדרז, כי באמת בדורנו אנחנו ממש מרגישים את זה בחוש, איך ההתנגדות לארורים האלה קיימת כל הזמן. על פי הלכה כתוב שהיו רגילים, הפסוק אומר, מבין 20 שנה ומעלה, ייתן תרומת השם וכפר על נפשותיכם, ככה הפסוק אומר. אבל חכמנו אמרו, משנה מסכת שקלים, שכבר היו רגילים לשקול גם. זה לא חובה, זה תוספת הידור, כן? ואם אדם רוצה להדר, תבוא עליו ברכה. אבל אם אתה שואל מבחינת חובה, חובה של זכר למסכת שקל, אז החובה כמו שהזכרנו אותה. כן. מה? אותו דבר, אנשים, אין חובה לנשים לשקול, אבל מכיוון שהערך של המצווה כל כך גדול, אז היו מהדרים ושוקלים גם על נשים. אבל זה בגדר הידור, כן? ההדר, הזמן הכי טוב לפני מנחה של תענית אסתר, כי מה שחשוב לדעת שזה צריך להיות לפני פורים. אז אם זה יוצא שבת, כמו השנה, ש... אז לכן עושים את זה קודם לכן ביום חמישי, או אפילו אפשר היום, אז אם אדם יכול אפילו עכשיו, למה משמיעים על השקלים מאחד באדר? כדי שאדם יזדרז לפני כן. ולזכור את הערך הגדול של העשייה הזאת, כמה הוא... מי שבירופלים יכול גם יהיה בראשון, אבל גם על פי ההלכה, גם אם אדם עשה את זה, שכח. ונתן את זה אחרי פורים, זה גם טוב, מכיוון שהשקלים נועדו, בזמן שהיה בית המקדש קיים, לתרומה שמשתמשים בה באלף ניסן. אז לכן, עד אלף ניסן אדם יכול לתת. אבל אנחנו משתדלים לעשות את זה לפני אלף, לפני פורים, מהסיבה שכתוב שהקדמו השקלים שלנו לשקלים שלו. הרי היום, יום הקליפה של המן הוא י"ג אדר. מאיפה יודעים את זה? מאוד פשוט. מאוד פשוט. בי"ג ניסן, אחשוורוש, המן מטיל פור והגורל. והוא בא באותו יום למלך, ואומר לו, בוא נשמיד את היהודים. בי"ג ניסן, מרדכי יודע, ואומר לאסתר, תעשי משהו. נכון? אומרת לו אסתר, אתה לא מבין מה קורה פה. 30 יום כבר אחשוורוש לא קורא לי. היא אומרת, תודה לך, אתה חושב שבטעות יצא להמן י"ג אדר? לא בטעות. אחשוורוש לא יודע שאני יהודיה. המן לא יודע שאני יהודיה. עוד לא נקבע תאריך י"ג אדר, אבל מי י"ג אדר שנה שעברה כבר אחשוורוש מואס בי. זאת אומרת, התאריך הזה הוא תאריך של הקליפה, מחשבת המן. אחר כך התלבש עליו המן שבפועל. לכן כל שנה יש קליפה מתעוררת בי"ג אדר, ולכן כל שנה בי"ג אדר אנחנו צמים, או השנה קודם לכן, כדי לבטל את הקליפה הזאת. וכדי לבטל את הקליפה הזאת אנחנו גם צמים וגם נותנים את השקלים, את מחצית השקל שלנו. אז מחצית השקל צריך לזכור אותה לפני י"ג אדר. בסדר? הזמננו כבר מתחיל להיות תם. אני רק רוצה לומר, אנחנו ברוך השם בדורנו זוכים לדעת שהקליפה שהייתה בימי המן, ברוך השם נחלשה. נחלשה. ברוך השם, עם ישראל היום הרבה יותר גיבור, הרבה יותר חזק. היום מתקיים בנו ורדפו מכם 50 ומאה מכם הרבה ירדפו. ברוך השם, עם ישראל זוכה ומתחזק ומתעצם, ועוד ילך ויתעצם עוד ועוד. איך כתוב במגילה? האיש מרדכי גדול, הולך וגדל מאוד. יהי רצון שהקדוש יוכל יקיים בכל אחד ואחד מאיתנו. הולך וגדל מאוד. ובעם ישראל כולו שיהיה הולך וגדל מאוד. גם ברוחניות וגם בגשמיות. ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יחדיו תורה ויעביר, יתגדל ויתקדש, שמי רבה. שאתה תתת לנו כאן את האדם